מצוות פדיון שבויים. האם יש מצווה שאנחנו צריכים לקיים אותה בכל מחיר, או שיש גבול? ואנחנו כבר עוסקים כשבועיים בסוגיה הזו, אבל חלק מסתעף, חלק מהסוגיה זה בעצם השאלה, האם חיילים צריכים לסכן את עצמם, חייבים לסכן את עצמם, אסור להם לסכן את עצמם, מותר להם לסכן את עצמם, בשביל לשחרר את החיילים, החברים שלהם, או בשביל לשחרר אזרחים. אז זה הנושא שבו התחלנו לעסוק. הגענו לתשובה ההלכתית הזו, אז בואו נראה. באמת, במילים אחרות, האם אדם יכול, רשאי, מותר, מצווה, לסכן את עצמו בשביל להציל אחרים? האם זה מותר על פי ההלכה? אז התשובה מתחילה ממקרה שקרה, יעקב אילוז, השם ייקום דמו, שנפל בקרבות הבלימה של השריון במלחמת יום הכיפורים בגולן, הותיר אחריו כתב יד, ובו בירור הלכה על חובת ההקרבה העצמית לשם הצלתו של פצוע מלחמה. כמו שתיארנו, כמו שראינו דוגמה דומה לזה בשו"ת ציץ אליעזר. הדחף לבירורה וליבונה של בעיה זו הייתה נפילתו של דודו במלחמת ששת הימים. הדוד שימש כחובש קרבי ונפל תוך כדי הגשת עזרה לפצוע. בתקופת לימודיו של יעקב ז"ל בישיבה, בעת מלחמת ההתשה, התפרסמו מעשי גבורה דומים שבאחד מהם נשאל החובש, בן ישיבה, בעיתונות, האם הסיכון העצמי מותר על פי ההלכה במקרה זה? הבעיה הטרידה את יעקב מאוד, הוא עיין במקורות, אספם בשקידה וניסה להעלות מהם את המסקנה אליה הגיע לבסוף, שהמעשה לא רק מותר, אלא אף מצווה. יעקב אילוז, בן נתיבות, בוגר ישיבת בני עקיבא בית יהודה בכפר מימון, תלמיד ישיבת כרם ביבנה, נפל בי"א תשרי תשל"ד, בנפח שבגולן במלחמת יום הכיפורים. בן 21 היה בנופלו, השם ייקום דמו. זה לפני 50 שנה. בדיוק. כדי להבין את תרומתו הגדולה של יעקב, השם ייקום דמו, לחשיבה ההלכתית בנושא זה של ההקרבה העצמית במלחמה, ואשר יש לו השלכות רבות על המחשבה והמעשה וההתנהגות של הכלל והפרט, מן הראוי לזכור כאן את מהלך הדיון ההלכתי בנושא זה מאז קום המדינה ועד היום. בשאלה זו, אם הצלת כלל ישראל או ציבור גדול מישראל שונה מהצלת יחידים, והשלכותיה על חובת הסתכנות של הפרט, נחלקו גדולי הדור שעבר. אתם מבינים אבל את ההבדל. בעצם יש כאן שתי סוגיות. במפגשים הקודמים דנו, עסקנו בסוגיה עקרונית שהיא לא קשורה לגדרי מלחמה. האם יהודי צריך, חייב, רשות, אסור להסתכן כדי להציל יהודי אחר שבסכנה? אתם זוכרים שדנו בזה וראינו שלפי רוב הדעות הוא רשאי. בסדר, נגיד, יש יהודי בסכנה, וכדי להציל אותו אתה נכנס לספק סכנה, יש כלל חייך קודמים. אז חייך קודמים, אם אתה ודאי מסתכן, אבל אם אתה רק בספק סכנה, אז אולי לא אומרים חייך קודמים. ואתה חייב להציל, או אסור לך להציל, או רשאי להציל. ראינו שרוב הפוסקים סוברים שרשאי. אבל כאן, זה לא להציל סתם אדם פרטי, זה להציל את כלל ישראל, כמו אסתר, נכון? אסתר המלכה. להציל את כלל ישראל, או ציבור גדול מישראל. אולי זה שונה מהצלה של יחידים. ואולי פה באמת אתה חייב להסתכן. זה חשבון אחר. אז כותב הרב יעקב אריאל, מה שכבר הזכרנו, מרן הרב קוק זצ"ל הקדיש לבעיה זו שלוש תשובות ארוכות בשו"ת משפט כהן. תורף דבריו, אני כמו שאמרתי גם פה מדלג, אני לא מביא פה את כל הדין ודברים שהרב יעקב אריאל כותב. תורף דבריו שאף כי מצוות הצלה בדרך כלל דינה ככל מצווה אחרת בתורה. מה זאת אומרת? למה היא תהיה שונה? כל מצווה אחרת בתורה שאינה נדחית מפני פיקוח נפש ואין היתר או חובה לאדם להסתכן כדי לקיימה, והצלת ציבור שאני, למה הרב קוק כותב שם משום הוראת שעה? זה שונה. זאת אומרת, יש לנו כלל, כל מצוות שבתורה נדחית מפני פיקוח נפש. אז גם להציל יהודים, נגיד שזה נדחה כי פיקוח נפש, אתה מסתכן. אומר הרב קוק, לא, הוא מוכיח הצלת ציבור שאני, זה הוראת שעה. הוראת שעה. משום הוראת שעה, למגדר מילתא, וזה החשבון שהוא עושה עם אסתר המלכה. אסתר המלכה מלמדת הלכה. שבהוראת שעה דוחים את מצוות פיקוח נפש גם בשביל הדבר הזה. זה לא כלול בעבודה זר גילוי שפיכות דמים, הוראת שעה. ואף כי הסמכות להורות הוראת שעה בניגוד למצוות התורה מסורה לנביא או בית דין, אבל בדבר ברור פשוט כהצלת כלל ישראל, שליחותה יוקב דינן. מה זה כלל ישראל? לדעת מרן הרב זה יכול להיות גם הציבור שבארץ ישראל או שבט מישראל, גם הם קוראים קהל. בסוגריים כותב הרב אריאל שבנקודה זו מתאפיינת השקפתו הכללית של מרן הרב קוק זצ"ל בעניין כלל ישראל, שכלל ישראל שקול ואף קודם לתורה. אף שמובטחים אנו ועומדים שכלל ישראל קיים ועומד לנצח. אז מה תגיד? אז כיוון שעם ישראל הוא יש הבטחה, אז אל תסתכן. מה אתה דואג? מה? כאילו רק בזכות ההסתכנות שלך עם ישראל ינצל? השם הבטיח שעם ישראל ינצל. גם אם אתה לא תסתכן, עדיין, איננו יכולים לסמוך על ההבטחה ולהימנע משתדלות לשם הצלת כלל ישראל. אז כבר אנחנו מבינים שכשיש צורך להציל ציבור, כלל ישראל זה גם ציבור. בסדר? לדוגמה, בהיסטוריה של עם ישראל היו הרבה מצבים כאלה. נגיד שהייתה איזה גזירה על עיר או עיירה, ובן אדם היה צריך לחרף את הנפש כדי להציל את אותה עיר. אין קשר לגדרי מלחמה. זה קצת מבלבל, כי כל המציאות שלנו היום, מאז קום מדינת ישראל, היא מעין בקטגוריה אחרת, וזה קצת צריך להכניס את זה לדעת. זה לא כמו מה שהיה בגלות. כדי שיהודי יצטרך להציל איזה עיירה, זה דין הצלת נפשות, רגיל, קלאסי. פה אנחנו כאילו, זה מבלבל, הגדרים הללו הם מבלבלים, אנחנו שוקלים ודנים בסוגיה עם גדרים שלא היו, חכמים לא התייחסו למציאות כזו. ולכן המשפט הבא זה בעצם רגע לפני המשפט האחרון, משפט אחד לפני האחרון, אמנם כותב הרב אריאל מלחמה שאף היא כוללת סיכון למשתתפיה מותרת ואף מצווה, אבל מסיבה אחרת לדעתו. לדעתו של מי? של הרב קוק. כלומר, לא בגלל שהצלת רבים שנה, שזה בעצם הוראת שעה, אלא משום שיציאה למלחמה נעשית על ידי המלכות, וכשם שמלך רשאי להוציא אנשים להורג מדיני המלכות בהוראת שעה, כן רשאי לסכן חייליו במלחמות. אז יוצא שבעצם חובת ההסתכנות של יחיד בזמן מלחמה היא שונה מהדיון סתם אם עכשיו היינו באיזה עיירה בגלות, שהיו הרבה מצבים כאלה, גם בשואה ובכל מיני סיטואציות בהיסטוריה של עם ישראל שיהודים הסתכנו כדי להציל את קהילתם, את בני קהילתם, ידעו שמעשים מסוימים כורחים בסכנת חיים. וחידוש גדול מוסיף כאן, למשפט אחרון, מוסיף כאן מרן הרב זצ"ל, שאפילו כשאין מלך בישראל, מסורות סמכויותיו להנהגה הציבורית הממלאת את תפקידו של המלך, ולפיכך גם בימינו יש היתר וחובה להסתכן ביציאה למלחמה. בימינו שאין מלך, היום למי ניתנות הסמכויות הללו? לממשלה. הממשלה היא בעת כוחה, היא נבחרת הציבור, ולפי דברי הראשונים, המאיר, איראן ועוד, אבל כך הרב קוק מכריע, יש לממשלה מעין סמכות של מלך. את חידושו אני ממשיך, עמוד כ"ב של מרן הרב זצ"ל, שהעמיד את המושג כלל ישראל במישור שונה מהמושגים האישיים המקובלים, העמיק והרחיב תלמידו, מורנו ורבנו הגאון רבי שאול ישראלי זצ"ל, בספר עמוד הימיני. לדעתו, במלחמה נהפך כלל ישראל לגוף אחד, זה על פי הרב, זה על פי תורת הרב. הרב קוק באיגרות מדבר על זה, לא במשפט כהן, באיגרות רואים את זה בפירוש. במלחמה כל אחד מאיתנו הוא איבר מגוף אחד, ואין אנו מסתכלים על כל אחד ואחד באופן פרטי. לכן איננו מתחשבים בחיי הפרט בשעת מלחמה. המצווה וחי בהם מתייחסת לחיי הכלל, והשיקול היחיד העומד בפנינו הוא טובת הכלל. בסדר? אז זה בעצם חשבון אחר לגמרי. וממילא, מה אנחנו מבינים? איך אנחנו מתייחסים אל השאלה שלנו? רק בואו נראה המחשה לרעיון הזה, תסתכלו בסוגריים. יורשה לנו להוסיף הסבר לרעיון זה, כשם שברור מובן שיש היתר וגם חובה ליחיד הנתון בסכנת חיים להקריב איבר אחד מאיבריו לשם הצלת כל גופו. הזכרנו את הפסוק הזה, זה הרב ישראלי, כן, אור בעד אור וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. כך במלחמה, כשהסכנה נשקפת לכלל, יש הצדקה להקריב יחידים שהם בבחינת איברים בודדים מהגוף האורגני כולו לשם הצלת הכלל כולו. בתקופת מבצע יונתן התעורר הדיון ההלכתי מחדש בשאלת הסיכון לשם הצלת אחרים, נכון? כי שם נדרשו חיילים לסכן את עצמם, לטוס למדינת אויב, שזה בכלל היה ממש לא בטוח שהמבצע הזה יצליח, כדי להציל חטופים. הגאון הרב עובדיה יוסף דן בשאלה החמורה, הזכרנו את תשובתו שעמדה על הפרק לפני החילוץ, האם יש לשחרר את המחבלים הכלואים בבתי הסוהר תמורת החטופים באנטבה או לא. שחרור המחבלים מסכן את הציבור, אין בעצם שחרורם, הן בעידוד מחבלים אחרים לחבל ולפגוע בישראל מתוך סיכוי להשתחרר לבסוף מהכלא על ידי חטיפת נור. מאידך יש בכך הצלה ודאית ומיידית לישראלים החטופים. ובהתחשב בעובדה שהחטופים היו בסכנה ודאית ומיידית ושחרור המחבלים הוא רק חשש סכנה לטווח רחוק, הוא, מי זה הוא? הרב עובדיה מתיר את שחרור המחבלים למרות הסיכון שבדבר תמורת החטופים באנטבה. לעומתו, סבור הרב ישראלי, ומאמרו על מבצע יונתן, ששחרור המחבלים במצב המלחמה בו נתונה ישראל עם אויביה בכלל והמחבלים מפרט, אינו רק חשש רחוק של סכנה, אלא סכנה מוחשית. והיה מקום להקריב את החטופים ולא לסכן את מדינת ישראל בשחרור המחבלים. ממש כביכול שאלה שיש בה השלכה מעשית לימינו. מחלוקת בין הרב עובדיה לרב ישראלי. נכון? אז אפשר לקחת מכאן גם כן לימינו. אלא שבבעיה זו של סיכון אחד לשם הצלת אחר יש שלוש דעות. הרדב"ז שאוסר, הכסף משנה והגאות מימוניות שמחייבים, והאור שמח שלדעתו מרשה רשות. והוא מכריע כדעה ממוצעת, הוא הכוונה רב ישראלי, שאין איסור ואין חיוב, אולם יש רשות להסתכן כדי להציל את הזולת. אם אתם זוכרים, ציטטנו מהתשובה שלו. מסקנתו היא איפה שהממשלה הייתה רשאית לשחרר את המחבלים ולהציל את החטופים למרות שהיה בכך סיכון למדינה, ומאידך היא הייתה רשאית גם להכריע באופן שונה ולהימנע משחרור המחבלים למרות שהדבר היה מביא למותם של בני ערובה, הדבר היה נתון איפה לשיקולי הביטחוניים של הממשלה. למסקנתו זו הגאון רבי שאול ישראלי מלווה חידוש בגדר וחי בהם. לדעתו מצווה זו של וחי בהם אינה מצווה אישית שכל אחד מצווה לשמור על חייו גם כשהדבר כרוך באיסור מן התורה, אלא זוהי מצווה כללית שכל אחד מישראל חייב לשמור על חיי כל אחד מישראל גם כשהדבר כרוך בעבירה. התוצאה של הגדרה זו היא שאין חובה על אדם לשמור על חייו יותר מאשר על חיי חברו, חייו וחיי זולתו שווים. ולכן אם הוא בספק סכנה וחברו בוודאי, הוא רשאי להסתכן כדי להציל את חברו. ראיתם? זה ההכרעה של הרב ישראל. נסיים בתשובה. גם הראשון לציון, גם הרב עובדיה יוסף וגם עמיתו הרב ישראל, חרף מסקנותיהם השונות, שווים בניסוח הבעיה של סיכון המדינה בשחרור המחבלים לעומת סכנת הריגתם של בני ערובה, ודנו בה לפי הכללים המקובלים בהלכה של סיכון האחד לעומת סכנתו של אחר במישור האישי. זה בעצם מה שהיה נכון לאורך כל שנות הגלות. אבל, מוסיף הרב אריאל, לעומתם ראינו שיש להתייחס למלחמה במישור חשיבה ציבורי שבו חלים כללים אחרים. אתם רואים? בעצם יש פה הערה מדהימה של הרב אריאל. גם הרב עובדיה וגם הרב ישראל דנים בסוגיה הזו בכלים שרלוונטיים למציאות חיים אחרת. מציאות חיים שבה לא הייתה לנו מדינה. מציאות חיים שבה לא היה לנו צבא. בגלות. אבל עכשיו אנחנו במצב שבו זה משהו אחר. אז היה מקום איפה לראות גם את בעיית חטופי אנטבה כבעיה מלחמתית ולא אישית, פדיון שבויים. שהרי בסופו של דבר מלחמה לנו במחבלים, ביבשה, בים ובאוויר, וכן בן ערובה נחשב לחייל בחזית איומה זו. יוצא שלפי הדברים של הרב אריאל אין הבדל בין אזרח לחייל. אין הבדל. כמו בכל מלחמה, למפקד מוטלת האחריות הכבדה לשקול בכל מקרה את שכרו של סיכון לעומת הפסדו במצבו הפרטי וביחס למערכה כולה. הוא עדין כאן. רשאית הממשלה להחליט אם לסכן את החטופים לשם הצלחתה של המלחמה הכוללת במחבלים ולא להתעסק בלפדות אותם. לא להתעסק. או להפך, לסכן את המדינה במקרה חריג זה על מנת להציל את החטופים. אז שאלה מעניינת. אתם רואים שגם הרב אריאל משאיר את זה בצורה כזאת של רשאית. וברוך השם שהנחה את הממשלה בעצה טובה לשבור את החבית ולשמור את יינה ולהחזיר את החטופים בשלום לביתם, כן יעבדו כל אויביך השם. אז אנחנו עוסקים עוד בסוגיה, נמשיך איתה בעזרת השם מה שאפשר, אולי היום גם כן בלימוד המשמר, אבל אנחנו צריכים להתפלל להשם ש... בסוגיה הזו ייתן עצה נכונה ונבונה למנהיגנו, משום שיש עדיין מנסים להשתמש בנושא זה כדי להחליש את המנהיגים וכדי לרפות את ידיהם, ובצורה צינית ולא אחראית משתמשים ברגשותיהם של משפחות ושל אנשים. אז צריך דרך הלימוד הזה להתפעל להשם שהשפעת הלימוד תפעל לטובה על עם ישראל, ובעזרת השם שלא נשגה ולא נטעה בדבר הזה. יישר כוח גדול.